חורב, כפי שהוקלט השבוע בישיבת חורב בירושלים, על הנושא המלך, על מגילת אסתר וחג הפורים.
ערב טוב, ערב פורים, ערב פורים שמח בעזרת השם. התואר מלך הוא תואר נפוץ מאוד בתנ"ך. שמתי לב היום שכרבע מן הפעמים שהתואר הזה מופיע בכל התנ"ך כולו, מרוכזים בתשעה הפרקים ושלושת הפסוקים של מגילת אסתר. זו תופעה מעניינת מאוד. כרבע מהמופעים של המלך, בכל צורה שהיא, מבראשית ועד דברי הימים, מרוכזים אצלנו במגילת המלך. אולי זה מה שהוביל את חז"ל, שמצד אחד לא מצאו שם שמיים במגילה, וכידוע לכולנו, בשום ביטוי לא מופיע שם השם, לא בשמו ולא בכינויו בפשטות. ואולי זה מה שהוביל אותם לראות את המלך שמופיע במגילה הרבה פעמים כמלכו של עולם. כך דרש רבי תנחום במקור אחד לפנינו, ומעניין שדווקא על הפסוק הכי קשה לדרוש על מלך העולם, בלילה הוא נדדה שנת המלך. זה קצת קשה לדרוש על ריבונו של עולם. בלילה הוא נדדה שנת המלך, אמר רבי תנחום, נדדה שנת מלכו של עולם. המעניין הוא שהרמב״ם, כשהוא עוסק בהלכות יסודי התורה, בדין כתיבת שמות ואזכרות וכינויים הקדושים, הוא מזכיר לגבי כתיבת סתם, לגבי סופר שכותב ספר תורה, באילו פעמים הוא צריך להתכוון בשם המופיע לקודש ומתי זה חול. והוא מתייחס לדברי חז"ל לגבי מגילות אחרות, גם כשנראה שזה בכלל לא פשט, למשל, שמופיע שלמה בשיר השירים. ברור שהפשט הוא שלמה. וידוע שחז"ל רואים בו מלך שהשלום שלו. מעניין שהרמב״ם את שלמה בשיר השירים פוסק להלכה, שצריך להתייחס אליו בעמדה מסוימת של קודש. אבל את הדרשות על המלך, מלכו של עולם, במגילה הזאת שמרכזת, כמו שפתחנו, רבע מהפעמים שהמלך מופיע, שכל כך הרבה פעמים נראה שבאמת המלך שמוביל פה את הכל זה מלכו של עולם, וזה מעניין שהרמב״ם לא פוסק להלכה, והוא דבק בזה שכמובן בפשט המלך ואחשוורוש. אני מתחיל בכוונה בהלכה הזאת שנראית צדדית וקשורה לשאלה הלכתית חשובה, אבל מיד ממנה אני אגיע לשאלה שאני חושב שהיא מרחפת לנו כל הזמן במגילת אסתר. נראה קודם כל את הרמב״ם. כל השמות האמורים באברהם קודש, אף זה שנאמר א' ד' נ' י' בלשון רבים, זו פנייה לאדונים רבים. אם נא מצאתי כן, הרי הוא קודש, למרות ששם הוא פונה לאנשים, מלאכים. אבל ודאי לא לשם השם. זה קודש. כי זה נאמר באברהם. כל השמות האמורים בלוט, חול, ועוד פעם, הנפקות של חול או קודש, היא לגבי כתיבה. חוץ מזה, על נע, א', ד', נ', י', שוב, הננה מצא עבדך חן. ושם הוא מתכוון ישר אל הקדוש ברוך הוא. אז זה קודש. כל השמות האמורים, ואנחנו לא ניכנס כאן לכל הפרטים, בגבעת בנימין, בשופטים, קודש. כל השמות האמורים במיכה, בפסל, חול. הכל הולך אחרי המיקום, האדם, המיקום, אברהם, קודש, לוט, חול. כל השמות האמורים בנבות הישראלי, קודש. כל המקומות שהייתי מסתפק. כל שלמה האמור בשיר השירים, קודש. והרי הוא כשאר הכינויים, כינוי, לא השם המפורש, אלא כינוי. חוץ מזה, האלף לך שלמה ומאתיים לנוטרים את פריו. שם הופיע שלמה בהקבלה למישהו אחר. זה לא יכול להיות שם השם. כל מלכיה, מלכיה, האמור בדניאל, חול. חוץ מזה, אנטו מלכה מלך מלכיה. והרי הוא כשאר הכינויים, כמו שלמה, קודש. נו, ומה עם המלך של מגילת אסתר? הרי אתה עוסק פה גם בשלמה. המלך של מגילת אסתר הוא לא פחות פשט משלמה. כיוון שלימדו אותנו רבותינו לראות בשיר השירים איזה מין תוכן פנימי עמוק של משל ונמשל, אתה מלמד אותנו ששלמה של שיר השירים צריך לראות אותו במימד אחר לגמרי, של מלך שהשלום שלו. למה המלך של מגילת אסתר כל כך רחוק מזה? סתם כך, בסוגריים, כל כך הרבה פעמים מזכירה לנו מלכות אחשוורוש, איזה מין חיקוי פלסטי כזה למלכות שלמה. וכל כך הרבה דברים, גם בדברים שיש לנו בהם קושיות לא קטנות, הנשים והמשתה, וגם בדברים שיש בהם עוצמות גדולות, ובחצר ובגינה ובעיצים ובמיליון דברים. שלמה האמור בשיר השירים קודש, והמלך, המגילה הזאת עם רבע מהפעמים של המלך בתנ"ך, לא מוזכרת, היא מוזכרת אצל חז"ל. אבל היא לא מוזכרת בכלל אצל הרמב״ם. אני פותח באמירה הזאת, או בהלכה הזאת, כפי שהיא נפסקת ברמב״ם, כי אני רוצה לגעת במגילת אסתר, אבל במגילת אסתר לא דרך מגילת אסתר בלבד, אלא דרך פורים, דרך הבנת פורים, אולי עוד יותר דרך פורים של השנה, של קורותינו השנה הזאת. מגילת אסתר נראית לנו על פניה באמת איזשהו סיפור שונה לחלוטין מכל ספרי המקרא האחרים. יש הרבה סיפורים היסטוריים, אבל פה בעצם אין סיפור היסטורי. פה יש 10 פרקים שברובם הגדול מתארים פחי חצר מלכות פנימיים, מרידות, אוסף של מניפולציות ופוליטיקות ומסיבות ומשתים, כל מיני דברים שא' אובייקטיבית לא נראים כל כך חשובים, וב' גם אם כן, איך היינו אומרים, מקומם לא בדיוק בבית ספרנו. זה לא הסגנון, זה לא האווירה. כל העסק שמסתובב סביב אחשוורוש עם המהפכות וההפיכה את כל התפיסה מצד לצד והשתנות הדברים מתעלמת לחלוטין מההיסטוריה הגדולה מאוד של מלכי פרס ומדי, זה מקבל רק איזו שורה בסוף, בכלל איזה פרק משונה שחותם את כל המגילה. אני הייתי מסיים את המגילה בפסוקים שלפני פרק י', שם מופיעים הפסוקים של מאמר אסתר קיים ונכתב בספר, ועושים את ימי הפורים, ואז פתאום איזו מין ידיעה שבאמת לא נראית כל כך חשובה, אם כי שוב על הרקע של מגילת אסתר, יכול להיות שגם היא מעניינת. כמה מס הטיל אחשוורוש על הארץ ואיי הים, וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ, מאוד מאוד מהותי, ושם מוזכר בפעם הראשונה מה שהיינו מצפים, אולי עכשיו כבר, בוא נראה, מרדכי קיבל מלכות. כשיוסף הצדיק קיבל מלכות בפעם הקודמת ונהיה משנה למלך של העולם הגדול, והיה משנה למלך הקודם, אנחנו זוכים לפרשות שלמות שמתארות איך הוא מנהל את הממלכה. כאן רק במילים קצרות, בכל פרשת גדולת מרדכי, ואשר גידלו המלך, ואשר נשאו, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. אם אתה מתעניין בהיסטוריה של התקופה המעניינת מאוד הזאת, תחפש את זה בספרי היסטוריה. אבל אם אתה מתעניין במשתאות ובאיך זה התנהל, זה אצלנו. אצלנו יש לך 9 פרקים מעניינים מאוד, איך נוהל מה בדיוק. מגילה שבאמת מחייבת הרבה הבנה. נגענו באחת הפעמים האחרונות בשמחה המיוחדת של פורים. אני רוצה לפתוח בהלכה אחת, זה רק בגלל ההסבר ההלכתי שלה. אני אחזור לזה בסוף, אבל רק בגין ההסבר ההלכתי שעוד יותר מקשה על מה שאמרנו עד עכשיו. יש הלכה שגם היא שייכת רק לפורים. אין אותה בשום יום אחר בשנה, כל יום אחר בשנה זה נחשב לגמרי לא חיובי. חייב איניש לי בסומי בפוריה עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. תרשו לי בהלכה הזו לשאול 2 שאלות. הראשונה היא שאלה הלכתית. מה פירוש חייב איניש לבסומי בפוריה? אנחנו רגילים להתנהג אחרת כל השנה. השכרות היא טובה או רעה? אם היא רעה, אז למה בפורים כן? אתה לא אומר פה חייב אדם לשמוח יותר מכל השנה, לשתות יותר ממה שהוא רגיל, לביסומי, להשתכר, טוב או רע, סתם שאלה טובה, היום זו שאלה שחשוב להעלות אותה. חוץ מזה, מה זה עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי? דיברנו יותר מפעם על העד דלא ידע הזה, אבל אני רוצה להיכנס אליו מכיוון אחר היום. ואני הבנתי שכל העניין של פורים הוא כן לדעת את ההבדל בין ארור המן לברוך מרדכי. אני הבנתי שהעניין של פורים הוא שלדעת שאיש יהודי היה בשושן הבירה, וחרבונה זכור לטוב, והוא הציע להפוך את הכל, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. שונה מאוד, אדם שנניח היה שיקור מכניסת הפורים ועד סופו. התחיל בשנייה הראשונה, הצליח מיידית להשתכר כדי לקיים שיעור חזוני שחייב איניש לביסום. וסיים את זה במוצאי פורים. ולא ידע כלום, לא ארור המן, לא ברוך מרדכי, שום דבר. ככה שמע מגילת אסתר. אגב, ככה התפלל. אתם תראו בהמשך, דבר מעניין מאוד. הרב קוק כותב בעולת ראייה, הוא לא פוסק את זה להלכה. הוא כותב בעולת ראייה, לולי דמיסטפינה, אלמלא הייתי מפחד, הייתי פוסק. ששתוי אסור להתפלל זה כל השנה אבל לא בפורים. הוא משאיר את זה בלולי דמיסטפינה. זה לא פסק. וכך הוא אומר, ששתוי אסור להתפלל כל השנה אבל בפורים? פתאום יכול להיות שהתפילה שלו יותר מיוחד. אז השתוי הזה התחיל בליל פורים, סיים במוצאי פורים, לא ידע בשכבה ובקומה. לא. לא יודע כלום. קיים סעודה כמו שצריך, משלוח מנות, נתן הרבה, מתנות לאביונים לא זוכר, נתן. קיים את כל מצוות הפורים, מתחילתה עד סופה, קיים הכל, לא חסר לו כלום. יש עוד חג כזה? יש עוד חג שבו אני יכול לא לדעת בכלל שאני מקיים את מצוות החג, וככל שאני יודע פחות שאני מקיים את מצוות החג, אני יותר מהדר בקיומו של החג. משהו פה קצת לא נראה כל כך, זה נראה פורים. זה לא מובן. מה הפשט של זה בכלל? מה הרעיון? אז השולחן ערוך מביא את הדברים, ואני מביא את הכל בגלל אותו ביאור הלכה קצר, שעוד רגע אני אראה במקור 4. השולחן ערוך פוסק, חייב אינש לביסומי בפוריה עד אלו ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. שואל על זה מיד המשנה ברורה בביאור הלכה את השאלה הראשונה ששאלנו, ואם תאמר, היאך יחייבו חז"ל מה שנזכר בתורה ובנביאים בכמה מקומות השחרות למכשול גדול? שאלה מצוינת, ממנה למדנו. תמיד היא נחשבת למכשול, מי נוח? האיש הצדיק התמים שמצליח לעמוד בפני מבול שלם ולא עומד בפני יין. תמיד זה נחשב למכשול גדול. ומתגלגל לאן שמתגלגל. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מגלגל על ידי זה מהלכים שאנחנו פוגשים. לוט משתכר ובנותיו מביאים ממנו את מואב ואת עמון, אבל עצם הפעולה של השחרות היא ודאי מגונה. אז איך פתאום זה הופך להיות לא רק מותר, אלא חיוב, חייב איניש לביסומי בפוריה. התירוץ של הביאור הלכה עושה לי את החיים הרבה יותר קשים. הוא עונה ויש לומר, מפני שכל הניסים שנעשו לישראל בימי אחשוורוש היו על ידי משתה. כי בתחילה נטרדה ושתי על ידי משתה. ובאה אסתר, וכן עניין המן ומפלתו היה על ידי משתה, ואחרי זה בא מרדכי. אני לא מבין, כל שחרות במקרא בסוף עשתה משהו טוב. לא תשתקר, ובא מואב, ומזה באה רות המואביה, ובא דוד המלך ומשיח בן דוד וגאולה שלמה. אני לא מבין, הרי מה שאחשוורוש השתקר זה הופך מבחינתנו למודל. אז זה היה על ידי משתה, אז מה? אני הייתי מבין אם היו באים אליי ואומרים לי, אנחנו נעשה פורים, נראה שאנחנו לא שותים כמו שאחשוורוש שותה. אנחנו בני אדם. בטח שאסתר הביאה אל המן את המשתה. חז"ל שואלים במגילה, למה היא הזמינה את המן ואת אחשוורוש עם משתה גדול? אז הם אומרים, אם רעב שונאך, האכילהו לחם. זה טקטיקה. אז אני מהטקטיקה שצריכה אסתר להשתמש, כי היא משתמשת בטקטיקה. אני לא מבין, לומדים ממגילת אסתר שיש מצווה להתחתן עם מלך גוי? כל מה שיש במגילת אסתר הופך להיות אידיליה? הרי המשתאות האלה שמתוארים במגילת אסתר הם ההפקרות בהתגלמותה של ממלכה בזבזנית. חולנית של בזבוז. אני אגב תמיד תופס את עצמי בפרק העשירי בזה שהממלכה הזאת פתאום התחילה להיכנס לסדר, וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה הים. אני חושב שהפעולה המרכזית שמרדכי היהודי המשנה למלך עשה זה סדר בבלגן בממלכה של אחשוורוש. כמו יוסף שעשה את הפעולה הכלכלית הזאת במצרים. לא שמים לב לזה, רצים שם קדימה, אבל זו פעולה חשובה מאוד. הוא מכניס את הממלכה, זה נשמע קטן, לאיזון כלכלי. הוא שם מס, כמו שהוא קונה שם את האדמות לחומש, ועושה סדר. מסיבות אחרות, שאינני יודע אם נספיק להיכנס, פה יש לזה פירוט במצרים, ופה אין לזה פירוט. אבל חזרה אלינו, ממתי כל פעולה שמתרחשת במגילת אסתר הופכת להיות איזה מודל להתנהגות שלנו? ממשיך הביאור הלכה. יש לומר מפני שכל הניסים כמו שאמרנו נעשו לישראל בימי אחשוורוש היו ידי משתה, וכן עניין המן ומפלתו היה על ידי משתה, לכן חייבו חכמים להשתכר עד כדי שיהיה נזכר הנס הגדול בשתיית היין. הדור הלכה עצמו רואה שבסוף זה קצת קשה, תשימו לב לסיום שלו, אתם רואים? ומכל מקום כל זה למצווה, לא לעכב. זה לא לעיכוב. מי שכן היה איזה חצי שעה בתוך פורים, לא שזה גם בסדר. זה לא מעכב. הזכרנו כבר פעם, הרי מה אגב צמצם את מצוות חובת השחרות הזאת? הרי מה אומר, אני חוזר למקור שלוש, אגב יש אומרים, מקור שלוש בהמשך, אחרי דברי השולחן ערוך, ויש אומרים, ואינו צריך להשתכר כל כך, אלא ישתה יותר מלימודו, יותר ממה שהוא רגיל, וישן, ומתוך שישן אינו יודע בין ארור המן לברוך מרדכי. טוב, איך הוא מסיים? זה יפה מאוד הסיום שלו, ואחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. זה משפט שנאמר על קורבנות. עכשיו זה הולך על היין. אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. לפי זה, מה זה עד אלו ידע בין ארור המן לברוך מרדכי? הזמן קצר, אני לא נכנס, מי שיראה, המשנה ברורה במספר 5 פה במקום, אומר שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, זה שני דברים חיוביים בכלל. טוב, מגילת אסתר מתארת שני ניסים. האחד הוא שהמן נופל, והשני הוא שמרדכי גדל. אז כשאתה מסודר, אתה זוכר בדיוק את המהלך של הסיפור. כשאתה קצת מבוסם, אתה כבר לא זוכר בדיוק מה היה בפרק הזה ומה היה בפרק הזה. עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, זה קצת בלבול בסדר במגילה. הוא כבר לא זוכר איך בדיוק התרחשו כל הניסים. נו, ראיתי גם אנשים לא מבוסמים שלא זוכרים את כל הפרטים. וגם זה לא נראה בכלל אפשר. ודאי לא לפי השולחן ערוך שחייב איניש לביסומי בפוריה עד דלא ידע. ושם הפירוש הברור הוא להשתכר עד דלא ידע. ושם באמת הוא הסביר כי יש במגילה משתאות. אני הזכרתי את ההלכה הזאת רק כדי לחזור למקום שבו התחלנו. כל המגילה הזאת ולא נזכר בשם שמיים, ונזכרת במלכות שנראית כל כך קטנה, כל כך טיפשית, כל כך עוסקת בהבלים, בתקסים, בכל מיני דברים כל כך קטנים. לא רק שאני לא מבין מה היא מחפשת, אלא שעיקרה של ההלכה של פורים, ושאני צריך לנהוג בחלק של המשתה כמו שכתוב במגילה. כלומר, אני עוד בכלל לא מבין מה אני עושה עם הסיפור הזה. איך הוא נכנס לתוך כותל המזרח שלי. עכשיו כשאני כבר לומד שאני צריך ללמוד אותו, באים ואומרים לי, חייב איניש לביסומי בפוריה. הרי מה, בא, עושה הנחות למי שזה מסובך לו. אבל בעצם, כמו המשתה שהיה שם, נדמה לי לעניות דעתי, שאם נכנסים לעומקה של המגילה קצת, נפגשים במשהו שהוא מעניין מאוד, וכדאי לתת עליו את הדעת, שחזל אמרו חייב איניש לביסומי בפוריה, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, הם בעצם באו ועשו פעולה משונה, הם ביקשו, קרא את המגילה, ובמשך הפורים אל תדע את תכליתה של המגילה. הרי המגילה באה להגיד לך משהו, אל תדע אותו. אני חושב שהדבר הראשון שחז"ל ביקשו מאיתנו הוא לשים לב שבמרכזה של המגילה עומדים מרדכי והמן. מה בעצם הסיבה האמיתית לשנאה הגדולה שמתרחשת בין המן למרדכי? המגילה לא מספרת על זה בפירוש. המגילה מספרת לנו בשני סיפורים נפרדים, איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני. היא מתארת את הרקע שלו אשר הוגלה מירושלים עם הגולה, הפעם היחידה שירושלים מוזכרת בכל המגילה. אגב, אחת הפעמים היחידות בכל התנ"ך שירושלים מוזכרת בכתב מלא עם יוד. ירושלים שכל כך חסרה לנו במגילת אסתר, ארץ ישראל שכל כך חסרה לנו, כשהיא מופיעה בפעם היחידה, היא מופיעה בשלימותה. אשר רוגלה עם הגולה, אשר רוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, והיא אומנת הדסה היא אסתר בדודו. ואז מספרים לנו על המן. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן עמדת האגגי. וינשאו. ואז באים ומספרים לנו בלי שום רקע מוקדם על מתח אישי גדול מאוד בין מרדכי לבין המן. כל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ועבדי המלך מבררים, וזו הופכת להיות הסוגיה המעניינת ביותר, והם שואלים עבדי המלך, מדוע לא תכרע ולא תשתחווה, למה אתה עושה את זה? והוא לא עונה להם בכלל. וכנראה השאלה מדוע פירושה, מה הרקע? על מה המתח? היה משהו בין מרדכי להמן? ופה צריך להבין, מגילת אסתר, בלי שאנחנו נכנסים יותר מדי לעומק, הרי ברור שהיא מתארת לנו בועה, שבספרי דברי הימים למלכי מדי ופרס אפילו מן הסתם לא מקבלת חצי פרק. כי כשמספרים לנו את ההיסטוריה, באמת לא מעניין אותנו עכשיו כל הפרטים הקטנים האלה, שאין לנו אך ורע להם חוץ מבמגילת אסתר. כשאתה לומד את דברי הימים למלכי מדי ופרס, מהם לא מופיע כלום, לא כתוב פה מה אחשוורוש כבש. אם אחשוורוש זה אותו אחד בשושלת שבאמת הייתה לו את המלחמה הגדולה עם יוון, כמו שההיסטוריונים רוצים לטעון או לא, כל זה לא מופיע. לא מופיע כלום על כל התקופה. תקופה מרתקת. על כל הקשר בין מגילת אסתר לבין התקופה של הצהרת כורש ובניין ירושלים של עזרא ונחמיה ודניאל ובלשצר. האווירה דומה, גם שם יש סעודות ומשתים. גם שם חולמים חלומות ויש הרבה הרבה מלאכים. מכל זה כלום. וכשאתה מגיע לשני הגיבורים, לרע ולטוב, ואתה רוצה להבין על מה השיחה, אתה מתבהל לחלוטין עם כל עבדי המלך. עבדי המלך רוצים להבין. ויהי כאומרם אליו יום ויום, ולא שמע עליהם. נזכיר לכולנו את אשת פוטיפר שפונה אל יוסף ומדברת אליו יום יום, ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות אמה. וגם מרדכי יום יום מדברים אליו, הוא לא שומע לשכב אצלה להיות אמה. זה אותו להיות אמה, זה אותו דבר. אבל אצל אשת פוטיפר אנחנו יודעים את הרקע. ובמגילת אסתר, שעושה לנו איזה תרגיל, זו מגילה שכולה בעצם סיפור חול, כביכול, והיא לא מספרת בכלל רקעים של הסיפור. ועבדי המלך רוצים לדעת למה הוא לא משתחווה, ואין להם תשובה. רק אז הם יודעים שהוא יהודי כי אמר להם. הוא לא אומר להם שלכן הוא לא משתחווה. לא כתוב גם בהמשך במגילה מה הייתה הסיבה למתח. חז"ל במדרשים אומרים שבאו עבדי המלך אל מרדכי ואמרו לו, אבל כתוב שוישתחוו לפניו, וישתחו לפניו שבע פעמים, וסבך השתחווה לסבינו. תמיד היו השתחוויות. אז יש תירוץ אחד שחזל הולכים איתו, והתרגלנו אליו מאז היותינו ילדים, שמרדכי ראה אצל המן צלם, ראה אצלו עבודה זרה. חזל מבקשים בתיאור הזה לעשות את מרדכי, את המן, לעשות את המן, לכהן דת, לאיש דתי גדול שמנסה לטשטש עם הדתיות שיש בו. אבל זה לא כתוב במגילה. אולי נחזור לרקע הזה. יש מדרש משונה מאוד, שמופיע לפנינו במקור 9. המדרש הזה טוען שאנחנו פשוט, כיוון שכל מגילת אסתר לא מתארת את הרקעים ההיסטוריים, חסר לנו סיפור. והסיפור הוא כך: ומעשה שהיה מרדכי גולה עם הגולה, והיה הולך בדרך. הסיפור הזה מופיע בכמה מקורות, בילקוט שמעוני של אסתר, ופה זה מאותר המדרשים. והיה הולך בדרך, והיה עמו המן הרשע, ונרעב בדרך, ונשאל למרדכי ליתן לו לחם. הוא רעב ומבקש ממרדכי לחם, ואמר לו: בעבור השם הגדול והנכבד, תן לי לחם. ונתן לו לחם. יום שני ביקש המן לחם בכל המחנה, ולא מצא כי אם עם מרדכי. אמר לו: תן לי לחם כדי שאחיה. אמר לו מרדכי: איני מצווה שאחיה אותך ואמית את עצמי. אמר לו המן למרדכי: קנה גופי. אמר לו מרדכי: אקנה את ידיך בכיכר לחם. אמר לו המן: קנה את חטאי בשתי כיכרות. ביזנס. אם אתה מוכן את ידיי תמורת כיכר אחד, תן לי שתי כיכרות, אני רוצה הרבה לאכול, ואני נותן לך חצי גופי. ובשביל זה הדבר נתקנה המן למרדכי. חז"ל אגב ממשיכים את זה בווריאציות אחרות. אחר כך, כשהמן ביקש ממרדכי שהוא קצת ירחם עליו עם סיפור הסוס, אז הוא אמר לו: בכלל אתה שלי. ואמר לו: תרים את הרגל. הוא עלה על הסוס והראה לו את השטר. והסיפור הזה ממשיך בכל מיני גלגולים. מה רוצים פה? במדרש אחר, חז"ל מתארים את אחשוורוש. אחשוורוש עושה משתה, והמגמה שלו במשתה היא יין מלכות רב כיד המלך, וכאן אנחנו מגיעים כמעט לעיקר. את כל המשתה הזה הוא עושה כדי לעשות כרצון איש ואיש. לעשות כרצון איש ואיש זה דבר קשה. מי שזוכר, אנחנו מדברים על המלך, כשיהושע עומד להתמנות, ואחרי שמבקש משה מהקדוש ברוך הוא: יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה אשר ייתה ואשר יבוא לפניהם. אלוהי הרוחות לכל בשר, אומר שם רשי, אומרים שם חז"ל מיד: מנע עליהם אדם שידע להלך לפי רוחו של כל אחד ואחד. זו תכונה גדולה, זו תכונה אלוקית. זו תכונה שמלכותא דארעא, המלכות כאן מנסה להתחקות. כי כדי ללכת אחרי רצונו של כל אחד ואחד, אני צריך להיות השורש של כולם. חז"ל אומרים: לעשות כרצון איש ואיש. מקור 10. אמר לו הקדוש ברוך הוא: אני איני יוצא מידי בריאותיי. זה אומץ של מדרש. אני לא מצליח, ואתה מבקש לעשות כרצון איש ואיש. בנוהג שבעולם שני בני אדם, ובביטוי לעשות כרצון איש ואיש בפרק א' עוד אין לו המן במגילה ולא מרדכי במגילה, הם עוד לא נמצאים, נכון? עוד לא גידל המלך אחשוורוש, ועוד לא ראינו את איש יהודי. בנוהג שבעולם שני בני אדם מבקשים לישא אישה אחת, יכולה היא להינשא לשניהם, אלא או לזה או לזה. וכן שתי ספינות שהיו עולות בלימן אחת, בנמל אחד, מבקשת רוח צפונית, אחת מבקשת רוח צפונית, סליחה, ואחת מבקשת רוח דרומית. יכולה היא הרוח אחת להנהיג את שתיהן כאחת? אלא או לזו או לזו. למחר, כתב העיקר, שני בני אדם באים לפניך בדין, איש יהודי ואיש תר ואויב. יכול אתה לצאת ידי שניהם? אלא שאתה מרומם לזה וצולב לזה. זה מדרש פלאי, שמקדים את המן ואת מרדכי כמו הסיפור הקודם, אבל עכשיו לא בסיפור. ובעצם מכניס אותנו לממדים הרבה יותר ריאליים. מרדכי לא נולד פתאום. זה איש יהודי אשר הוגלה, והוא בן למשפחה גדולה, והוא שר חשוב אצל אחשוורוש. ולהבדיל המן הרשע, זה המן הרשע בימים ההם גידל המלך. יש מתחים גדולים. והמתחים הגדולים האלה שמתוארים בין המן מפה למרדכי מפה, הם מתחים שרקעם הרבה יותר קדום. והחשבירוש מסמל את המלך שהשאיפה שלו היא בעצם להיות כאילו מלכו של עולם. והוא מבקש לעשות כרצון איש ואיש. והוא חולש על 127 מדינות. והוא רוצה שהשתייה תהיה כדת המלך, ושלא יהיה אונס, ושהכל יהיה מלא, ושהכל הכל 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 ילך. ובתוך המלכות הזאת ישנם שני כוחות. האחד הוא של מרדכי והשני הוא של המן. וכל מגילת אסתר בעצם ממודדת את שני הכוחות האלה זה מול זה. ובעצם היא באה לגלות תגלית שהיא לעניות דעתי העומק של עד אלו ידע. התגלית היא, אני אומר אותה כבר אבל נלך אליה לאט לאט, התגלית היא, וזה אני חושב עד אלו ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, שלא המן וגם לא מרדכי בכלל חשובים בסיפור, אלא רק הקודש ברוך. השאיפה שלי בפורים היא להגיע למצב כזה שבו אני לומד את גילוי השם בעולם לא דרך איך הוא מתגלה, אלא דרך איך כל המערכות כאן קורסות. זה מהפכה מדהימה שמגילת אסתר רוצה לעשות בה. כל כתבי הקודש מבקשים להראות לנו איך הקדוש ברוך הוא מתגלה פה. מגילת אסתר מבקשת להראות לנו איך כל האלטרנטיבות קורסות. ואז הקודש ברוך הוא יתגלה. לעניות דעתי הסיפור האמיתי של מגילת אסתר מתחיל בפסוק הראשון של פרק י' שכבר לא כתוב בכלל. עד שם הכל הקדמה. אני רוצה ללכת עם זה לאט. יותר מפעם אחת לפני פורים, שעסקנו בפורים, אז התחברנו קצת לרב נחמן. מחובר כל השנה, אבל לפני פורים זה נותן כוחות עוד יותר. הייתי היום הערה שמאיר ידידי רביגל אריאל מהגולן, הוא מאיר ככה בהערה צדדית, ואני חושב שיש בזה דבר נפלא. הוא הוא רוצה לראות את הסיפור של מעשה על בן מלך ובן שפחה שנתחלפו. אני עוד שנייה אחת אגיע לחלקים ממנו, כסיפור שבנוי בעצם על מגילת אסתר. וכשראיתי את זה אני חושב שזאת אמת מוחלטת. הזמן קצר, צריך כמה שיעורים ללמוד את הסיפור כדי לראות פרטים פרטים איך באמת לשם הוא מגיע. זה אחד הסיפורים היותר גדולים ומיוחדים ומרוממים של רב נחמן. שם הוא מספר על בן מלך ובן שפחה שנתחלפו. הם נתחלפו לפי הסיפור כי הייתה שפחה ששירתה את המלכה בבית המלך, וכשהגיע בדיוק זמן לידתה של המלכה, הגיע גם זמן לידתה של השפחה. הן היו צריכות ללדת בדיוק ביחד. ואז המיילדת החליטה לראות מה יצא אם נעשה סיבוב. היא החליפה את הילדים. וכך מתחיל הסיפור, מעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. היא רצה לראות מה יקרה כשבן המלך גדל אצל השפחה, ובן השפחה גדל אצל המלך. וכל עוד השפחה עובדת בארמון, אז בן המלך מריח ארמון, אבל מהצד של בית השפחה. ובן השפחה מתפקד כבן מלך. והניסיון לבדוק האם יש משהו פנימי שלא יסתדר פה בסוף. והסיפור הזה נמשך, הוא ארוך מאוד, אני בכלל לא נכנס לכל פרטיו. האבא של בן המלך האמיתי, כלומר העבד, האיש נחמד וטוב, ורואה שמתחילות הבריות לרנן, כי היה סיכום שלא ידברו על זה, אבל כמנהג יהודים קדושים הדבר יצא מהר מאוד, ולאט לאט הבריות רננו, אבל אף אחד לא יכול להוכיח כלום. יש דיבורים, מי הוא בן המלך ומי הוא בן השפחה. וכיוון שמתחילים דיבורים, אז בן המלך המדומה מרגיש חובה להשתלט חזק יותר, כדי שלא תתחלנה מרידות. ואז בן המלך האמיתי, זה שגדל אצל השפחה, סובל וגולה. והוא מסתובב ביערות, והולך ממקום למקום, ונכנס לדיכאון גדול, ומתחיל להשתכר, ולשתות. אבל בשלב מסוים הוא מתעורר ומתחיל לחלום חלומות. ובחלומות שלו, החלומות שולחים אותו לאיזה יריד. והוא רוצה ללכת אבל כל פעם נופל שוב. ועוד פעם שותה. ובסוף הוא מחליט שלא יכול להיות, צריך ללכת. הוא מתחיל ללכת אל היער ושם הסיפור מתגלגל בתוך היער, איך הוא מתגלגל עם הבהימות. יש שם סיפור ארוך, שלם, על איש היער ועל הסוס. ובשלב מסוים, בן השפחה ממשיך לתפקד כל הזמן בממלכתו, ובן המלך מתגלגל ביערות ולומד כל מיני דברים במקומות שהוא מבין שהם בכלל לא אנושיים. הוא מתחיל ללמוד כמו באיזה סיפור אגדי גדול, שהוא בעצם בכלל לא במקום יישוב. אבל התפקיד שלו הוא להביא כוחות שהוא קולט פה אל מקום היישוב. ואת זה הוא לאט לאט מתחיל ללמוד. הוא שומע קולות של חיות. באמצע שם מופיע למשל, הבין בן המלך הנפעם שזהו המלך שגרם את גירושו. זה תרגום יותר מאוחר כבר. אך לא גילה לו דבר, רק שמע את כל זה ושתק וחשב וראה ויתיישב בדעתי איך לנהוג עמו. בלילה בא איש היער ונתן להם לאכול ולשתות ולנו שם. ולפנות בוקר כל בוקר הם שומעים את כל הצחוק הגדול שכל האילנות רועשים ומזדעזעים. והעבד אומר לבן שפחה הזה, תשאל את איש היער מה זה הצחוק הזה, ושאלו מה כל הצחוק הגדול הזה סמוך לבוקר. והשיב לו, זהו הצחוק שהיום צוחק מן הלילה. שכל בוקר היום צוחק מן הלילה. שהלילה שואל את היום, מדוע כשאתה בא, אין לי שם. כל פעם שאתה, אדון בוקר, מגיע, לי אין שם. רעיון אדיר, כי הלילה הוא לא דבר שיש לו שם, הוא פשוט היעדר של אור. אין חושך כישות. החושך מצליח לתפקד כמו בן השפחה המדומה, כי בן המלך האמיתי מסתובב ביער, כי הוא לא יכול להצליח להיכנס ליישוב. אבל בסוף יהיה איזה קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. ואז יהיה צחוק גדול, אז ימלא צחוק פינו. אז פתאום יהיה איזה מין צחוק אדיר, שמה שאנחנו נתנו שם ללילה ונתנו שם לרע, וראינו את הרע כבעל ישות, כבעל שם בפני עצמו, פתאום יתגלה כהיעדר של אור. ואז הוא עונה לו, מדוע כשאתה בא אליי אין לי שם? ואז צוחק היום בקול גדול, ומהצחוק הזה נעשה יום. וזה היום. לא היום הזמני שלנו. זה אותו אור שגנוז לצדיקים לעתיד לבוא. וכשהחושך הזה יבטל את שמו, האור הזה יופיע. וכך הסיפור הזה מתגלגל הלאה והלאה והלאה, ו... איש היער נותן לבן המלך האמיתי איזה כלי נגינה מופלא, והוא מלמד אותו להשתמש בכלי הזה. אבל הוא אומר לו, אתה לא תצליח להשתמש בכלי הזה, אלא כשתמצא איזו חיה או בהימה לנסות את הכלי המופלא עליו. הוא מוצא סוס. וזה שרוכב על הסוס הזה, והוא בא במקומו. ואז הוא נכנס לעיר. והעיר מוקפת חומה, וכאן העיקר, פה אני קורא כמה שורות. המשיכו השניים בדרכם והגיעו אל מדינה שהייתה מוקפת בחומה, ואין אליה כניסה כי אם בשער אחד. וצריכים ללכת כמה פרסאות עד שבאים אל השער. אין הרבה כניסות, יש רק דרך אחת באמת להיכנס. סבבו את החומה סביב עד שהגיעו לשער, אבל השומרים לא הניחו להם להיכנס. היות שהמלך של המדינה מת, ונשאר בן המלך, והמלך השאיר צוואה להחליף את שם המדינה. דהיינו, זה תילי פלאות, שעד עתה הייתה נקראת מדינה טיפשית ומלך חכם. ועכשיו תיקרא להפך מדינה חכמה ומלך טיפש. וכשיחבוא מישהו ויחגור מותנה ויחזיר את השם לקדמותו, כלומר שהוא יוכל לגרום שיקרו למדינה בשמה הראשון מדינה טיפשית ומלך חכם, הוא יהיה מלך. ולכן למדינה האגדית הזאת לא נותנים לאף אחד להיכנס, רק מי שמוכן לקחת את הסיכון. וכשרצה האיש הזה להיכנס, שאלו אותו אם הוא מוכן לקחת את הסיכון ולהיכנס לתוך המדינה הזאת. והוא נכנס למדינה ורוכב על הסוס, והוא מתחיל להשתמש עם הניגון שלו, והוא מתחיל להבין דברים. וכך הסיפור מגיע שוב נקראת המדינה מדינה טיפשית ומלך חכם. ואז שזה מתרחש, אז ציווה בן המלך לסדר הכל כראוי. ויש מעל הכיסא איזו שושנה. את השושנה הזאת הוא יודע למקם בדיוק במקום. הוא מסדר את כל הפרטים בסדר הראוי להם, והכל מתחיל לנגן איזה ניגון נפלא מאוד. ואז נתנו לו את המלוכה. ואז אמר בן המלך שנעשה עתה מלך אל עבדו, שאותו הוא קנה במשך הטיולים, שהוא בעצם בן השפחה מהסיפור המדומה. עכשיו אני מבין שאני בן המלך באמת, ואתה בן השפחה באמת. ואני יודעתי כל סיפור מרדכי והמן זה סיפור בן המלך ובן השפחה. שניהם גדלים באותו ארמון. והשאלה היא מי הוא בן המלך באמת ומי הוא בן השפחה באמת. התפקיד של מגילת אסתר הוא לגלות שהמדינה טיפשית והמלך חכם. התפקיד של מגילת אסתר הוא לגלות בעצם שהניסיונות של המלך כאן למטה להיות מלך לא יכולות אף פעם לעלות יפה. הן תיכשלנה. המן, כשהוא מנסה להילחם במרדכי, מתחילת הסיפור הראשון, הוא מבקש לצבור כוח. כשהמן מצליח להוציא כיכר לחם, הוא עושה חשבון ואומר לו, אז אני אתן לך פי שניים ואקנה שתי כיכרות. זה מה שהוא עושה כל הזמן. הוא שוקל 10,000 כיכר כסף, הוא לוקח ומביא ולוקח ומביא, וחושב שהוא יפתור את הבעיות, והוא ימלוך. כשמרדכי לא קורע ולא משתחווה להמן, זה מפני שמרדכי לא מוכן לקבל את הרעיון שמה שיש פה זאת המלכות. וכשהוא אומר שהמן עושה מעצמו עבודה זרה, זה בכלל לא חשוב אם המן עשה צלם עם עבודה זרה, או שהמן עשה עצמו אלוה. ההיסטוריה מלמדת אותנו על שתי הצורות האלה. היא מלמדת אותנו על אדונים ששמו צלם של עבודה זרה, וחשבו שבזה הם פותרים את בעיות העולם. והיא מלמדת אותנו על נבוכדנצרים שעשו את עצמם אלוה, ועל פרעונים ועל אחרים שעשו עצמם עבודה זרה. וכשמרדכי קולט את הוויכוח הזה, יש פה ויכוח אדיר בין שתי תפיסות. לעשות כרצון איש ואיש, אחד אתה מעלה לגדולה ואחד אתה תולב. שניהם לא יכולים להסתדר ביחד, כי האחד בא להגיד שהמדינה טיפשית והמלך חכם. האחד בא לומר, וזאת מגילת אסתר וזה עוצמתה, שגם כאשר אנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, גם כאשר לא פוגשים כלום, ודווקא אז הוואקום כל כך רחב והוא מתמלא בכל כך הרבה אלטרנטיבות, והאלטרנטיבות יכולות להטעות, ונדמה לך שהאלטרנטיבות מציעות איזו הצעה, ואז קמים שנים שבהן באות אלטרנטיבות בדמות כל מיני תנועות ורעיונות ושאיפות וחלומות, וכל האלטרנטיבות האלה פתאום מתמסמסות. והעולם נכנס למשבר. והאלטרנטיבות האלו הן כולן בלתי קיימות מבחינת התפיסה שהמלך הוא מלכו של עולם. מגילת אסתר היא מגילה שבאה בעצם להראות את המושג העמוק, שבאמת מה שאני רוצה בסיפור המגילה הוא שלא תדע בין ארור המן לברוך מרדכי באמת, כי מה שההצלחה הגדולה ביותר של מרדכי היהודי תהיה שהוא לא יופיע. ההצלחה הגדולה תהיה שכשהמערכות קורסות, אז נצליח למלא את הוואקום בזה שהקודש ברוך הוא בא עכשיו לשלוט. מה טוען אחשוורוש? או מה טוען המן? הוא טוען אני המלך. הוא טוען אני זה ששולט. אני בן המלך האמיתי. ולכן הוא גם מציע איזושהי ישועה גדולה, איזושהי גאולה, והאויב האמיתי שלו תמיד יהיה עם מרדכי. האויב האמיתי שלו יהיה העם, שלא יכרע ולא ישתחווה, כי במהותו הוא לא יכול לקבל מלך בשר ודם. המן לא טוען טענות לא הגיוניות, הוא טוען טענות אמיתיות מאוד, הוא מבהיר את האנטישמיות במיטבו. אין הבהרה טובה יותר. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל העמים, אשר בכל מדינות המלך, בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות, ודתי המלך אינם עושים אם על המלך טוב ייכתב לעבדם. זה לא משנה שלמן יש אינטרס לקחת את המלכות בעצמו. זה לא חשוב בכלל העניין. המן אומר לאחשוורוש, יש לשנינו אינטרס משותף. למגר את העם שלעולם לא יקבל מלך אחר. אז בין אני ובין אתה נסבול ממנו. השאיפה שלך לעשות כרצון איש ואיש לא תצליח. כי העם הזה רוצה מדינה טיפשית ומלך חכם. וכשהוא יצליח לייצר את זה, אז יתחיל מרדכי לבוא לידי ביטוי, ואסתר לבוא לידי ביטוי, וכל אחד יבוא לידי ביטוי. הוא צריך לראות את המערכות האלה קורסות. קריסת מערכות זה דבר נורא מפחיד, נורא מזעזע. שאנחנו חיים בתקופה כזאת. אבל כשחושבים עליו לעומק, אולי הוא בא לעשות בדיוק את הדבר הגדול של עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. בכלל לא חשוב מה בא דרך ארור המן ומה בא דרך ברוך מרדכי. חשוב רק דבר אחד, שהכל הכל הכל חוזר להיות בטל למלך. ושכאן אין מלך. אבן עזרא מתאר את זה בפיוט יפהפה, בזמירות של שבת. לא תמיד זוכרים מה הרקע ההיסטורי של הפיוט הזה. זמירה יפה של שמעה נפשי לאלוקים לכל חי, ליבי ובשרי ירננו אל אל חי, אל אחד וראני ואמר חי אני. ושם יש קוסטיכון לפי השם, אברהם בן עזרא, ובסוף מופיע כך, מקור 11. זכור אהבת קדומים, והחיי נרדמים, חיית המתים, וקרב הימים אשר בן ישי חי. ואז פונה אבן עזרא וערב פורים תפשין סמך, כדאי לזכור את זה, כי זאת התפיסה שבה אנחנו לוחמים בדיוק כמו במגילת אסתר. ראה לי גברת אמת, שפחה נועמת, לא כי בניך מת ובני החי. על מה מדובר פה? פשוט לחלוטין אבן עזרא, אגב כל הסיפור, אם נראה את הבית האחרון, אקוד על אפי ואפרוס לך כפי, את אפתח פי בנשמת כל חי. זה הכל הקדמה לנשמת כל חי, כמו שהיו הקדמות אחרות לתפילות. אגדלך, זו הקדמה ל"והתגדל והתקדש", ככה מסתיים השיר, ואז נכנסים לקדיש. וכך הפתיחה הזאת הייתה פתיחה לנשמת כל חי. הפתיחה הזאת ישב אבן עזרא וחיבר. הוא מדבר פה דברים ברורים, אנחנו מדברים פה הרבה הרבה אחרי הבעיה של מגילת אסתר. הוא מדבר על גברת שטוענת שהיא הגברת, ואנחנו השפחה, וטוענת שבנינו המת ובנה החיים. הוא מדבר על הנצרות פר אקסלנס, ברור לחלוטין, כמו בהרבה פיוטים אחרים, אבל כאן ברור, יש את הגבירה ואת השפחה שכולנו למדנו מהציורים מההתחלה. וכוחה של הגבירה זה מפני שהיא גבירה. וההוכחה הטובה ביותר לזה שעזב השם את ישראל חלילה, זה זה שאתם שפחה רצוצה וקטנה. ואז פונה בן עזרא בהפוך על הפוך ואומר, ריבונו של עולם, הפכו את בן המלך ואת בן השפחה. ראה לי גברת אמת, תראה את הגבירה האמיתית, השפחה, הנצרות, זו שגדלה אצל הארמון ולקחה ממנה את הגבירות, שפחה נועמת, לא כי בניך מת ובני היכן. דברים פשוטים, והם באותו חיבור של מה שעסקנו בו במגילה. המהר"ל מפראג, שהוא עוסק בלמה משתכרים בפורים, מהי חובת השכרות, אני חוזר רגע לעמוד הקודם, לא מסתפק בתירוץ שהיו שם משתים, אבל אפשר לחבר את דבריו בעומק לרעיון שהיו שם משתים. ניכנס שנייה אחת לחלק מדברי המהר"ל, מקור 6. אבל ימי הפורים הוא עניין אחר, כי השם יתברך הציל אותה מהמן, בשביל שאין האדם נחשב לדבר מה ואין לו עזר מצד עצמו. וכיוון שאין האדם נחשב לדבר מה, קיום שלו הוא מן השם יתברך. ומצד מה אין האדם נחשב לדבר מה? מה זה לדבר מה? התחושה שהאדם תלוי לגמרי בקודש ברוך הוא. מצד מה זה קורה? דבר זה הוא מצד הגוף, ולפיכך צריך לביסומי בפורים. כי כאשר הוא מבוסם והוא אינו יודע בין ארור המן ובין ברוך מרדכי, אז מה האדם נחשב כאשר מסולק ממנו השכל? ואז למה זה כל כך טוב שמה האדם נחשב? כי הנס של פורים הוא שכאן הכלים נשברים ונותנים לקודש ברוך הוא לשלוט. שם השם לא מופיע במגילה. מה שכן מופיע במגילה זה המלך פה, שלא מופיע בהלכה כמלכו של עולם, אבל זה המלכות שפורקת את עצמה ומאפשרת בסופו של דבר למלך להיכנס בכלים שלו. זה סיפור פורים, וזה שונה מכל מועד אחר. לכן כל המועדים עתידים לבטל, כי כל המועדים מתארים פעולה כזאת או אחרת ששייכת למשהו שהיה בהיסטוריה, ובהמשך הוא יהיה מצומצם יחסית לגאולה הגדולה. אבל פורים מתאר יותר מכל חג שמה שנראה לנו מערכת שלמה, ברורה, בסופו של דבר הוא קורס ונותן את מקומו לקדוש ברוך הוא לפעול בו. ובפורים השמחה של האדם היא מה? היא לחוש את השמחה, זה נשמע משונה, את השמחה שבאפסותו, את השמחה שיש בקטנותו. מה עשה המשתה למלך אחשוורוש? כשאחשוורוש עתה, זה הפך אותו למלך של כולם, עכשיו הוא יכול להביא את כל הנשים ולשלוט בהן איך שהוא רוצה. הוא כבר קיבל את אסתר. די. אז מה אתה מכנס עוד פעם את כל הפתולות? כי הכל כלום, כי הכל אני, כי הכל זימה. בפורים אנחנו מצווים לשתות כמו אחשוורוש, כדי לשמוח בהיותנו תלויים לגמרי בקודש ברוך. אם יש לי גרם של שכל, זה יותר קשה. חייב איניש לביסומי בפוריה עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, כשהוא רואה את המערכות קורסות, הוא אומר אפס בלתך גואלי. הוא קולט שיש קודש ברוך הוא בעולם. מגילת אסתר היא הפוך. אסתר מן התורה מניין, שנאמר ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. אבל איפה נאמר ואנוכי אסתר אסתיר פניי? זה נאמר מיד אחרי הפסוק, ואמר הלא על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות הרבות האלה. שמעתי היום ממורי ורבי מרב אברום שפירא בשמו, מה רעיון אדיר. החטא הוא אומר, הבעיה היא לא שהקודש ברוך הוא מסתיר. ואנוכי אסתר אסתיר, וההסבר, אתה יודע למה הסתרתי? כי אתה אמרת על כי אין אלוהי בקרבי. מגילת אסתר היא המגילה של אין אלוהי בקרבי לכאורה. שם השם לא מופיע בכלל. יש מנהל אחר לעולם. מישהו מנהל את העולם. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, וילבש שק ואפר. חז"ל שואלים, מהיכן ידע את כל אשר נעשה? מאיפה הוא יודע? הוא הרי לא בפנים, זה דברים בקבינט המצומצם. חז"ל אומרים, ומרדכי ידע, בעל החלומות הגיד לו, שכך גזרו מן השמיים כיוון שהשתחוו לצלם, וכיוון שנהנו מסעודתו של אחשוורוש. איך מגיעים לה להנות מסעודתו של אחשוורוש? איך מגיעים לה להשתחוות לצלם? מגיעים לזה בגלל שהתחושה שלך שהעוצמה האחשוורושית היא כל כך חזקה, היא זו שהביאה לאסון של ואנוכי אסתר אסתיר. היה נדמה לך שאין אלוהי בקרבי, כי בעצם חשבת שיש פה חס וחלילה אלטרנטיבה. לאט לאט התחלת להאמין באיזמים אחרים, באידאות אחרות, בתורות אחרות, באנשים אחרים. זה קרה לחברה שלנו במאה השנים האחרונות, פעם אחרי פעם. והאין אלוהי בקרבי והאסתר אסתיר, הלך יחד כל הזמן עם ההתחברות לדברים שיש להם עוצמה. ומגילת אסתר, בשונה מכל מקור אחר, לא באה לברר את עוצמת השם, אלא באה לברר את קריסת הדברים שנראים לך בעלי עוצמה. אין לי כלום משל עצמי. זה לא יורד בכיהוז זה מיום כיפור. לכן כל המועדים בתהילים, אבל פורים לא. כי שוב, כדי להגיע אז לעתיד, מה שצריך יהיה לקרות, הוא שכבר יבינו שמלכות הדערה באה ממלכות הדרכיה, ואין לה שום דבר בפני עצמה. איך הזכרנו הרבה פעמים בשם הרב סולובייצ'יק זצ"ל, שמזכיר את זה בכניסת יום כיפור, למה פותחים בכל נדרי? יום כיפור פותחים פורים ככיפורים, מאוד דומה, אותו דבר, אותו דבר בשני הכיוונים ההפוכים. ביום הכיפורים אנחנו מבטלים את הגוף כדי לתקן את היצר. בפורים אנחנו מבטלים את השכל, אם יש לנו כוח לזה, אם אנחנו מסוגלים. לכן באה הרמ"א מיד ואומר, חס וחלילה, אם השכרות חס וחלילה יכולה להביא אותך למשהו אחר, אל תעשה את זה. אז אחד המרבה ואחד הממעיט הוא בלבד שיכוון ליבו לשמיים. אין כאן מצווה בפני עצמה. המצווה היא להגיע לזה כך, זה השאיפה. איך פותחים את יום כיפור? כל נדרי ועשרי וחרמי וקונמי. רב סולובייצ'יק זכר צדיק לברכה מסביר שם מה הפתיחה הזאת. כבר עשינו התרת נדרים. מה באים לחדש עכשיו? גם מבחינה הלכתית, מה היא כל כך חשובה התרת נדרים הזאת שעושים? הוא אומר פילי פלאות. הוא אומר, לפני שאני נכנס ליום כיפור, אני אומר, ריבונו של עולם, יש לי בעיה, אני רוצה מאוד להיכנס ליום כיפור, רק יש לי בעיה פשוטה. לכל כך הרבה אלוהים אחרים התחייבתי כבר. יש לי כל כך הרבה נדרי ועשרי וחרמי וקונמי שלקחתי על הגב השנה. ולא תמיד יש לי מקום פנוי גם בשבילך, ריבונו של עולם. אני באמת רוצה לעבוד אותך, אבל אני עובד עוד כל מיני אידאות. תעזור לי שכל הנדרי והעשרי והחרמי שלי יהיו דינדרנה ודישתבנה בתהילים ומבוטלים לשרירים, לקיימים, שביקים, שביטים, שלא יהיו פה. כך המהר"ל ממשיך. וכאשר הוא מבוסם ואין יודע בין ארור המן ובין ברוך מרדכי, אז מה האדם נחשב כאשר מסולק מן השכל? אני מדלג מקוצר זמן, תראו לקראת הסוף, המהר"ל אומר, ומעטה השורה שישית מלמטה, או אולי אפילו מתחילת השורה שם, וכאשר אין האדם נחשב לכלום, איזה ביטוי, וכאשר אין האדם נחשב לכלום, אז קיומו הוא מן השם ידבר. איך יהודי פותח כל יום את יומו? מודה אני לפניך. אמרנו הרבה פעמים, מודה זה תודה רבה, אבל מודה זה גם וידוי. דבר ראשון, אני יודע שאני צריך וידוי גדול, יישר כוח שקם. אני יודע את זה שכל מה שיש בי הוא מקיומו של השם ידבר. ואז הוא מגיע, ומעתה התבאר כי ימי הפורים יש בהם משתה ושמחה, שכל אשר יש לו משתה ושמחה יותר, וצריך את המהר"ל הזה ללמוד אלף פעם כדי להכניס אותו בפנים, שכל אשר יש לו משתה ושמחה יותר אינו נחשב לכלום. ואינו דומה ליום טוב, זה הפוך ממה שאנחנו רגילים, לכן המהר"ל הזה קשה. אצלנו ככל שיש לי יותר, יותר אני שמח. אבל בסוף זה קורה בדיוק הפוך. כי ככל שיש לי יותר, יותר נדמה לי שאני שולט על זה, ויותר אני בבלוף. ואני שוכח שבעצם אני תלוי. ושכל מה שיש לי זה ממנו. איך אומר שם יעקב? יש לי כל. ולכן ימי הפורים יש בהם משתה ושמחה, שכל אשר יש לו משתה ושמחה יותר אינו נחשב לכלום, ואינו דומה ליום טוב. למה ביום כפורים לא נקרא יום טוב, לא נקרא חג? שהם זמני שמחה. כי אין השמחה רק שיהיה כוח לנפש, לא לבטל השכל ממנו. בפסח, מהי השמחה? השמחה בפסח זה שאני אזכור שיצאתי ממצרים, אז אני שמח על זה שיצאתי ממצרים. נו, אז כדי לזכור שיצאתי ממצרים, אסור לי לשתות. ואז אני שמח, כי אני חושב, ומגיע למסקנה שאני יצאתי ממצרים, אז אני שמח שיצאתי ממצרים, מצוין. אבל יש גם כמה בעיות אחרות. פורים, אני שמח שאני כולי תלוי בך, שאין אחשווי ראש ואין אמן ואין בשתי ואין כלום. יש אתה. ואתה לא צריך להתגלות בכלל בשם. אתה מתגלה דרך המן. לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, דרך הכל אתה מתגלה. כי אין שום דבר שיש לו משהו בפני עצמו. וכשאין שום דבר שיש לו משהו בפני עצמו, אז באמת מה ההבדל בין ארור המן לברוך מרדכי? אין שום הבדל, זה אותו דבר. ולכן הוא אומר, אבל בפורים, כל אכילה ושתייה הוא הסרת השכלי. וזה ביטול האדם עד שאינו נחשב לדבר מה. ודי בזה למבינים דבריהם שהם עמוקים מאוד מאוד. רבי מאלכסנדר, על דברי המהר"ל האלה מוסיף את מה שכתוב פה במקור שבע, היינו שבפורים מגודל חביבות הנס, הוא מזכיר את מה שכתוב בחז"ל, הדר קיבלו בימי אחשוורוש. חזרו וקיבלו את התורה בימי אחשוורוש מאהבה. הוא אומר למה? שבפורים מגודל חביבות הנס קיבלו עול מלכות שמיים ברצון גמור בלי כפייה, ועכשיו הביטוי שלו נפלא, ואז נתבטל ההוויה של הגוף אל ההוויה של הנשמה. אז מה אני עושה אז? אז אני אוכל. כי אז אין לי בעיה לאכול. להתבטא להוויה של הגוף זה לא שאני נהיה רוחני ואני לא צריך לאכול, כן צריך לאכול, אני בן אדם. אבל הצורך הזה לא עושה אותי גופני, הצורך הזה עושה אותי תלוי בקדוש ברוך הוא. אז זה הדבר הכי רוחני שיש. לכן כל יום טוב יכול להיות שיש בו מצוות ושמחת בחגיך, אבל הוא לא במהותו יום שכולו משתה ושמחה. אבל פורים זה רק מה שיש בו, אין בו שום דבר אחר. כל מה שיש בו זה משתה ושמחה. כי כל מה שיש בו זה קריסה של המערכת כאן, שדרך הקריסה הזאת מתגלה הקדוש ברוך הוא פה. אותו הרב קוק שהזכרתי מקודם, אבל הזמן קצר, הוא מציע על פי זה את ההלכה שאמרתי, והוא מעריך ביותר, מקור 8, שאפילו אם יסולק אור השכל מבלי הגוף, הנה כוחות הגוף בעצמם כבר קדושים הם, ושומרים כל רע ומדביקים עצמם לשלימות האמיתית שבאור פני מלך חיים. על כן המצווה אז לביסומי, וממשיך אור גדול על ידי זה, כמבואר בדברי הארי ז"ל. ולולי במסתפינה, זה מה שהזכרנו והוא מוסיף עוד תוספת, היה נראה לי, באף שבכל הימים שטוי על יתפלל, מכל מקום ביום זה הועילו מצוותו בכך, לא מטריד. מה לא מטריד? אבל הוא שטוי, איך הוא יכול להתפלל? זולת שיקור גמור, שצריך עיון אם הוא בכלל מהמצווה, שהוא חייב בכלל. יכול להיות שהוא לא חייב כי הוא שיקור. כי עיקר הטעם ששטוי על יתפלל, יש לומר, מפני שהתפילה היא העלאה למעלה כקורבן להשם. ואם נמצא בעניינו דיבוק רע, הרי הוא מקריב על גבי מזבח העליון דבר שאינו ראוי לקדושה. אבל ביום הזה, כוחות הגוף גם כן מקודשים לשמיים. והאור חופף עליהם בכל גווני, בכל הצורות. אז הוא מוסיף עוד תוספת שהיא חידוש מהפכני. אנחנו יודעים שבפורים תמיד מדברים על סתירה. שמצד אחד חז"ל התייחסו לפורים לא כל כך כחג, כי עובדה שאין איסור עשיית מלאכה בפורים. מאידך כל המועדים בתהילים, בפורים לא. אומר הרב קוק, אני בכלל לא מבין את הסתירה. תראו איזו עוצמה. על כן יש לומר, דהיינו טעמה, זהו הטעם, דמלאכה לא קיבלו עליי הוא בפורים. שלא קיבלו על עצמם איסור מלאכה. שמותר ללכת לעבודה. לא נוהגים כך, אבל שאין איסור מלאכה. דכהיום, היום, אין הגשמי מתנגד בכלל הרוחני. על כן בכל יום טוב שעיקר התכלית של כולם שיהיה מקרא קודש. ומה זה מקרא קודש? להתענג על השם. תתנתק מהחול ותיכנס למקרא קודש. לא ייתכן שיהיה עסוק במלאכת החול. שהן שייכות ללמתת מלאכות במעלמא דאיטלטיא. הן שייכות לקללה. הן שייכות לקללה שהאדם הראשון קולל על העבודה. מה שאין כן היום, שנהפכה הקללה לברכה, ואפילו שהוא עסוק במלאכה, שם הוא מוצא את אור הקדושה. לא כיפורים לא מספיק חשוב, לכן לא אסרו מלאכה. כיפורים הוא כל כולו היותי תלוי לגמרי בקדוש ברוך הוא. ממילא זה יכול להיות גם במלאכתי וגם בעבודתי וגם בגופי וגם באכילתי וגם בשתייתי. בין המלך לבין השפחה שהתחלפו, חוזרים ומתחלפים בסוף המגילה. וכשבין המלך חוזר ומולך, הוא מפנה את מקומו למלך. לכן אז ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. מרדכי היהודי שלא קורע ולא משתחווה, בסופו של דבר הוא זה שמשרת באמת את תפקיד ממלכת אחשוורוש. כי יש לו עוצמה משלו, והוא נותן למלך מלכי המלכים לשלוט בעולם. ואז הוא יכול להעביר את מה שעם ישראל צריך להעביר לממלכת אחשוורוש. אותם היהודים שקראו והשתחוו, אולי כדי לא להיות פרובוקטיביים כל כך, אולי כדי לא לעצבן, אולי כי אם אחשוורוש מזמין לסעודה, אז בעצם למה לא? ותשתשו בעצם את המרדכיות. תשתשו את האיש יהודי, לא רק באיש היהודי הם פגעו. זה פרק יהוד הקטן. הם פגעו בממלכת אחשוורוש ובעולם כולו בסופו של דבר. כי מה שהעולם זקוק לו הוא לבין המלך האמיתי, שאמיתיותו מתבטאת בזה שהוא מפנה את מקומו למלך. ואז ביתי יכול להיות בית תפילה לכל העמים. אלה המאבקים הפנימיים שיש בתשע השנים האלה, משנת 3 למלכות אחשוורוש ועד שנת 12 למלכותו במגילה. בין אותה תפיסת עולם של לסעוד עם אחשוורוש ולהשתחוות לצלם, ולהתחבר וליישר קו, ולהיות עם העמים, כי אם אחשוורוש מולך, אז הוא מולך. לבין התפיסה שאומרת שבן השפחה לא יכול למלוך, שהמן מבטא את הפעולה ההפוכה בעולם ממה שמרדכי צריך לבטא. שבין אם המן הולך עם צלם של עבודה זרה, ובין אם הוא עבודה זרה בעצמו, יש לו תפקיד אחד, לנתק בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. יש לו תפקיד אחד להפריע, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, מלבנות את המקדש ולהופיע פה את השכינה. באותו סיפור של הבן מלך ובן שפחה שנתחלפו, מסתיים הסיפור שם בגן ובכיסא ובשושנה. זה המקדש וזה הכיסא, וזוהי אולי שושנת יעקב. זאת אותה שושנה בין החוכים שחוזרת למקום שלה, וכששושנת יעקב חוזרת למקום שלה, אז מתחיל ניגון בכל הארמון. ואז המנגינות הן לא רק לה, הן לכולם. וכשבפורים שלנו מתחברים שוב עם הוויכוח העתיק בין מי שקראה לעצמה גבירה ודיברה על הבן המת והבן החי, ועל משיחים קיימים ומשיחים לא קיימים, אנחנו צריכים לזכור שהכוח שלנו להתמודד יהיה או חלילה יחדל רק בשאלה אחת פשוטה. אם נדע שהדרך היחידה שלנו לתרום את תרומתנו לעולם היא בלהיות אנחנו. היא בלהיות מרדכי שהוא איש יהודי. וכשהגידו לו את עם מרדכי, אז ויבז בעיניו, כי הוא יודע מה תפקידו של עם מרדכי. הוא יודע שישנו עם שמגלה בעולם את האחד, ולכן הוא עם אחד גם כשהוא מפוזר וגם כשהוא מפורד. וכל המהלך של המלך, כל המהלך הלא היסטורי של המגילה הלא מובנת, הצדדית הזאת, של ההיסטוריה הלא חשובה, הוא אותו המהלך שהוא המהלך הכי חשוב מהבחינה החינוכית, מבחינתה של היראת שמיים, מבחינתה של העבודה האמיתית של מי שרוצה לחזור ולקבל את התורה מאהבה. של מי שיכול להתנער ולא להיבהל כשמערכות קורסות, אלא לתת לשם השם להופיע במערכות שקורסות לפניו. כשכל התהליך הזה מתרחש, אז מרדכי, כמו משה רבינו, מפנה את מקומו ומבקש מאיתנו לא לדעת, רק לדעת שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרכי, דרך ארור המן ודרך ברוך מרדכי. פורים שמח לכולנו.
האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי אילון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט השבוע ביום ראשון בישיבת חורב אשר בירושלים, על הנושא המלך
על מגילת אסתר, וכן שיחה לקראת חג הפורים.